ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, באמצע שורות הרחבות בדף יוד עומד א', אפשר לספור שורה 13 בשורות הרחבות. הנושא, הזמנת עופות ליום טוב, כך רשמנו כאן בשוליים. אני חושב שיש מקום לציין שהמשניות הבאות אנחנו נרגיש שהן מוכרות, כי בסוגיה שעסקנו בו בשיעור הקודם הוזכרו הרבה מהמשניות הבאות עד דף יוד א' עמוד ב'. אפשר לומר המשניות כבר צוטטו. בכל אופן, אנחנו נתחיל את המשנה. בית שמאי אומרים לא איטול, כלומר גוזלות עופות שאתה מתכוון לשחוט ולאכול ביום טוב, אז צריך להכין אותם מערב יום טוב. ואיך מכינים אותם? אז בית שמאי אומרים שלא ייטול, אלא אם כן נענע מבעוד יום. פיזית הוא הגביע, נענע את העופות שהוא רוצה לקחת ביום טוב, אז הוא עושה את זה מערב יום טוב, הוא נענוע. ובית הלל אומרים עומד ואומר, כלומר שוב מבעוד יום בערב החג, הוא אומר זה וזה אני נוטל. הוא מציין, הוא מצביע על אלפות, אבל לא צריך לנענע אותם מבעוד יום. אמר רב חנן בר עמי, אנחנו הדגשנו עם פס כפול את הביטויים מחלוקת ודברי הכל. מחלוקת בברכה ראשונה, אנחנו עוד מעט נסביר את זה. דבית שמאי סברי גזרינן דלמעתי למלוכי, הדחף מצד בית שמאי לנענע אותם, כי אם לא אנחנו חוששים שאולי הוא יגיע ביום טוב. אם הוא מסתמך על מה שהוא אמר בדיבור בעלמא בערב יום טוב, אז הוא יבוא למלוכי, כלומר לשנות את דעתו ביום טוב ולא ייקח את העופות. ואם הוא לא ייקח, אז הוא נינע משמחת יום טוב. אבל אם אנחנו מדברים על בריכה שנייה, נראה שהסיפור משתנה. ובית הלל סברי לא גזרים, גם אם מדובר בבריכה ראשונה לא גוזרים מה דלמעתי למלוכי, אבל בבריכה השנייה דברי הכל, גם בית שמאי יסכימו בעומד ואומר זה וזה אני נוטל, סגיה. עכשיו אנחנו קראנו שתי שורות של גמרא, אבל לא הסברנו מה זה בריכה ראשונה. עכשיו רש"י, אמרנו, או רב חנן אומר לנו, שהמחלוקת הוא בבריכה ראשונה. כותב רש"י, דרך מגדלי יונים להניח בריכה ראשונה של כל שנה להיות צוות, צוותא או צוות לאימה. גזרינן, אומר רש"י, כי שקיל לו למחר, אם הוא ייקח את הבריכה הראשונה בחג, עתי למלוכי וחייס עליו, הוא עלול לבוא לומר כפי שהזכרנו מה זה בריכה הראשונה, וזה יחוס, חבל לקחת אותם. אז מה שקורה פה, אז הוא ייקח אותם ויחזיר אותם, ואבי להתלטות שלו לצורך, הוא משנענע הוא משמש בהם מבעוד יום לשחיטה ולא חס עליו. אבל אם הוא עושה פעולה, זאת אומרת לא דיבור באמר אלא מנענע אותם מבעוד יום לשם שחיטה, והוא עשה כך ולא חס עליו, תו לא חיישינן דחייס. אנחנו נרצה ללמוד קצת יותר בנושא הבריכה, אז רש"י ממשיך, בריכה הוא מביא לשון לועזי, שהיונים יולדים בריכה בכל חודש וחודש, והן, מה זה בריכה? שני גוזלות, זה אחרון הקיבה, ומפסיקים בתקופת טבת וחוזרים ויולדים בניסן. אז על זה אנחנו אומרים שהדרך שמגדלי יונים זה להניח בריכה ראשונה של כל שנה. אז אם אנחנו מתחילים את השנה מחודש ניסן, כפי שמשתמע מדבריו של רש"י, אז הבריכה שנולדה בניסן הוא בדרך כלל משאיר אותם כדי שהם יהיו צוותא לאימא שלהן. אז הגמרא, טוב, אפשר לדייק יותר, לומר רב חנן הסביר שהדחף מצד בית שמאי לנענע אותם זה כשמדובר בבריכה ראשונה, כי כל איך נקרא לזה, כל החבילה הזאת, כל המטען הרגשי הזה או קיים, ולכן בית שמאי מצפים שכדי להכין אותם לשם החג ושלא יחזור בו, זה על ידי נענוע פיזית. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת, תשימו לב, השאלה ארוכה, ובית הלל, למה ליל למימר זה וזה אני נותן? למה הפירוט הזה? למה? שיעמוד ערב יום טוב ויגיד, מכאן אני נותן למחר. יש לא איזו כן עם כמה וכמה גוזלות, מספיק שהוא יגיד ערב יום טוב, מכאן אני אתול למחר. ומה שיקח למחר, נגיד שהוברר הדבר למפרע שגוזל זה, היינו זה שהכין אתמול. ממשיך הגמרא ואומרת, וכי תימה בית הללת להו ברירה, מה שהסברנו עכשיו שיגיד הוברר הדבר למפרע וכו', זה נקרא ברירה. ואולי תגידו שבית הלל לא סוברים שאפשר לומר כזה דבר, שאם אתה לא מברר מראש אין לסמוך על מה שיהיה אחר כך ותגיד למפרע כך וכך. אבל זה לא נכון לומר על בית הלל שלא שהדלת לו ברירה והתנן. אנחנו נביא כאן מקור שדרכו נראה שבית הלל סוברים לכאורה שיש ברירה. המקור עניינו תומת מת, ואנחנו נדבר על מבנה, נקרא לזה בית, ו לבית יש פתחים וחלונות, ונגיד שהחלונות והפתחים שיש דלת יש להם עובי מסוים, עובי משל עצמם, הם מעיקר הדין אינם נחשבים חלק מהבית עצמו מבחינת דיני אוהל. לבית יש גג, תקרה או גג מעל הבית, ואז יש עובי הקירות, ועובי הקירות זה הפתח או החלון. הגג שמעל נגיד החדר הוא נחשב בנפרד מהפתח. שוב פעם, הפתח יש לו עובי משל עצמו. אנחנו גם נתייחס למושג מה שנקרא לזה סוף תומה לצאת. אם יש מת בבית ויש כמה וכמה דלתות או פתחים, זה שיש גופה בתוך הבית לא אומר שמה שבפתחים, אם יש כלים או אוכל או בני אדם, זה לא אומר שמה שבפתחים נטמע באופן מיידי מטעם אוהל המת. אבל אנחנו נראה שבכל זאת מה שנמצא בתוך אותם פתחים, בתוך אובי הפתח או אובי החלון, בכל זאת יכול להיות תמי, אבל זה מטעם גזירה. כי דרך אחד מהחלונות או הפתחים אני אוציא דרך שם המת, רק אני לא יודע דרך איזו פתח זה יהיה. כל מה שאמרנו כעת הוא בגדר הקדמה, קווים כללים כדי להבין את המקור הבא. ובמקור הבא אנחנו אמורים לראות שבית הלל סוברים שקיים המושג הזה של ברירה, הוברר הדבר למפרע. אחרי המעשה אז אני יכול להגיד שזה מה שהיה מעיקרה, מההתחלה. ובואו נראה. והתנן, המת בבית ולא פתחים הרבה. לבית הזה יש כמה וכמה פתחים, כולם תמאים. רש"י כותב, שורה ראשון מתחת לגמרא, ולא פתחים הרבה, כולם פתוחים או כולם סגורים. זאת אומרת, אני לא יכול לבחון שום דבר מהמצב של הפתחים האלו, כי כולם אותו דבר, או שכולם פתוחים או כולם סגורים. רש"י ממשיך, כולם תמאים, כל כלים המונחים בחלל הפתחים תחת עובי התקרה של פתח. אנחנו ניסינו להסביר את זה מקודם, שלפתח יש עובי משל עצמו, וכמובן יש תקרה שמכסה את אותו עובי הפתח. אז מה שנמצא בכלים שנמצאים בתוך אותם פתחים תמאים. ואף הפי שאינו תחת הגג המעיל על המת. אנחנו גם הסברנו את זה מקודם, שיש תקרה, נגיד, יש חדר ויש כמה פתחים לחדר. התקרה של החדר אינו נחשב התקרה שמעיל על הפתח. אבל בכל זאת אנחנו רואים שכל הכלים או אוכלים שנמצאים בפתחים כולם תמאים. למה? שגזרו חכמים תומה על מקום שהוא דרך יציאת התומה שסופו לצאת דרך שם. כך אמרנו מקודם, סוף תומה לצאת. וכאן אין אנו יודעים באיזה יוציאנו. אז מכוח האי ידיעה הזאת הוא כך כולם תמאים. אנחנו נחזור לגמרא. נפתח אחד מהן אחר, וכאן חייב לציין, אחר מיטת המת נפתח אחד מהפתחים האלו. הוא תמי וכולן תהורים. למה? כי ברור שדרך שם אנחנו נוציא את המת, ואמרנו מקודם שיש יש תומה ששייכת למקום שסופו לצאת. וכשאנחנו אומרים הוא תמי, הכוונה, ורש"י כותב, בין כלים דמעיקרה בין כלים דלבסוף המובאים לו לאותו מקום מבחוץ. אז אם היו כלים בשעת המיטה הם כלים שהיו מעיקרה, ויש כלים שאולי הביאו אחרי שהבן אדם נפטר, הביאו לאותו פתח והניחו בפתח. אז כל הכלים האלו הם תמאים. אז אנחנו אומרים הוא תמא וכולם תורים. מה זאת אומרת? השאר הפתחים שנשארו סגורים הם הכלים שנמצאים שם תורים. רש"י כותב וכולם תורים לדברי הכל מוקמינן להו דמודו הכל מכאן ולהבא בכלים המובאים לתוכן אחרי כן מבחוץ, דוודאי בהו דנפתח מפי כלי. אנחנו תיארנו מקודם שהיו כלים נגיד בכל הפתחים ומת בן אדם. באותו דקה כל הפתחים תמיים, כל הכלים שבפתחים תמיים. ואם נשארו כל הפתחים פתוחים והביאו לאחר מכאן כלים לפתחים, גם הם תמיים. אם בדוגמה שאמרנו מקודם, במקום לומר שכולם היו פתוחים, גם אם כולם היו סגורים, אותו דבר. אז אם כולם היו סגורים ונפתח עכשיו אחד מהם, אפשר לומר שאם יביאו לפתחים האלו כלים עכשיו, אחרי שנפתח אחד מהם, אז והשאר נשארו סגורים, מה שמביאים מכאן ולבא לפתחים הסגורים יהיו טהורים. רק מה שיביאו לפתח שנפתח הוא יהיה תמי. למה כל זה? כי ברור עכשיו שדרך אותו פתח שפתחו יוציאו את המת. נמשיך בגמרא. חשב להוציאו באחד מהם, או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה. אם הוא חשב, נגיד כל הפתחים היו סגורים, והוא חשב על אחד מהפתחים או חלונות, בתנאי של החלון יש שיעור ארבע טפחים, בזה שהוא חשב על אחד מהם, אז הנה זהו שנחשב פתוח ומצלת על כל הפתחים כולם. בית שמאי אומרים, והוא שחשב להוציאו עד שלא ימות המת. המחשבה הזאת, התכנון הזה, מועיל עם הוא חשב לפני שהיה שום תומה. זאת אומרת, ההכנה היה מראש. כדי להקל על התיאור פה, נגיד שהיה אדם חולה מאוד, גוסס או שכיב מירה, ובעודו בחיים, לפני שנחת שם תומה, הוא תכנן להוציא אותו אחרי מותו דרך אחד מהיציאות האלו. אז אם כך, אז כל שאר הפתחים שהוא לא התכוון להוציאו משם, תורים. ובית הלל אומרים, אף משימות המת. אך כאן הנקודה החשובה כדי לבסס את השאלה שלנו. רשי, בשורות הרחבות באמצע בערך, אף משימות המת, וכעסר כדאיתך, בברירה פליגי. זאת אומרת, הבן אדם מת, ואז הוא חשב להוציא אור דרך אחד מהם, זה יציל על שאר הפתחים. ובכלים שהיו בהם בין מיטה למחשבה. זה מה ש... על זה אנחנו נדבר. שהיה קודם מיטה, ואז מה? אז התומה חלה, אמור לחול על כל הפתחים, כי הוא עוד לא חשב על אחד מהם, ואז הוא חשב על אחד מהם. בית שמאי סברי, ממשיך רשי, לא אמרינן הוברר דמעיקר דעתי לאחי אבי ולא ירדה התומה לשאר הפתחים. לא אומרים כזה דבר, זה פעולה שברירה. ובית שמאי אומרים, לא, זה לא עוזר, כי הוא לא חשב בעודו בחיים על אותו פתח. ובית הלל סברי, הוברר שבכך שהוא חושב עכשיו אחרי המוות, אומרים, זה הפתח שהוא היה אמור להוציאו כבר מראש, וממילא התומה לא ירדה לשאר הפתחים. ולמי דסלקא דאיתך אשתא סבירא לן דבנפתח אחד מהם נמי havu pligi bekelim demeikara. Utahorim dekatani leel ledivrei hakol bekelim demikan ulaba. אז בינתיים מה אנחנו רואים? לפי בית הלל קיים ברירה. אז השאלה היא, למה לפי בית הלל היה צורך בעניין הכנת הגוזלות לומר זה וזה אני נותר? תגיד, מכאן אני נותר למחר, ושיבוא יום טוב והוא לוקח מה שהוא ייקח, אומרים לזה הוא התכוון בדבריו מערב יום טוב. הגמרא מתרצת, התמר עלה. לגבי המקרה של המת והפתחים וחשב על אחד בהם, אמר רבא יגיד לנו במילים פשוטות, הוא יגיד אין כאן דוגמה בכלל של ברירה. אם שאלתם, הרי רואים שלבית הלל יש ברירה? לא רואים במקרה של המת בבית וכו' דוגמה של ברירה. מה רבא אומר? לתאר את הפתחים מכאן ולהבא. רשי כותב, התמעלה ואפילו בית הלל. לת לו הוברר. לא כמו שאמרנו מקודם, איך עובד הברירה, שברגע שהוא חשב, אז כל שאר הפתחים, מה שהיה בשעת מותו, נתהרו. לא אומרים את זה. ואין מתארים, אלא כלים דלבסוף. מה זה דלבסוף? דלאחר מחשבה. אחרי שהוא חשב על אחד מהם, אז אם הביאו כלים לשאר הפתחים שנשארו סגורים, שהרי כולם סגורים, זה רק מדובר פה במחשבה לפתוח אחד מהם, מה שהביאו אחרי החלטה שלו לגבי שאר הפתחים, אז אומרים הכלים תורים, אבל הראשונים תמאים. אבל לגבי כל הפתחים, מה שהיה שם לפני מחשבתו יישארו תמאים. ובית שמאי מתאמים אף האחרונים. דקה סברי, מי שיודע, תורת תומה לפתחים לפני מחשבה במיטת המת, שוב אינו עולה מהם. מאחר שהכל היה סגור, ואז מת המת, ירדה תורת תומה לכל הפתחים. זה שהוא חושב אחר כך להוציא את המת מאחד מהם, המחשבה הזאת לא מועילה גם מכאן ולהבא, אלא על ידי מעשה, כגון נפתח, ובנפתח אחד מהם לא פליגי מידי. אם בפועל, פיזית, נפתח אחד מהפתחים, ואז מביאים כלים לשאר הפתחים שנשארו סגורים, אף אחד לא חולק במקרה כזה, שאר הפתחים יהיו תורים בגבי, מה שמובא מכאן ולהבא. אז זו דעתו של רבא, ובכך אנחנו מורידים את השאלה. כלומר, לא מספיק לומר מכאן אני נותן, כי אם תגיד כך, אז אתה אמור להסתמך על ברירה, וגם לבית הלל אי אפשר לומר כך. נמשיך בגמרא, וכן אמר רב שעיה, לגבי המקרה של מת והבית והפתחים, זה שהוא חשב להוציאו, זה מועיל לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. מכאן ולהבאים, למפרע לא. ולכן, שוב פעם, גבי הכנת הגוזלות, הוא צריך לומר, זה וזה אני נותן. רבא אמר, וכאן רבא באמת חוזר למה שחשבנו מקודם, שהקטע של המת והפתחים והחשב להוציא אור וכו', מועיל למפרע. לעולם אומר, רבא אמר, לעולם למפרע. אז אם כן, אם המחשבה מועילה לתאר את מה שהיה בפתחים, לתאר אותם, גם אלו שהיו, את הכלים שהיו שם לפני מחשבתו, למה אצל הגוזלות הוא לא יכול להגיד מכאן אני נוטל למחר? ואחר היינו טיימה, למה לא מספיק לומר מכאן אני נוטל? דילמה מטלטל ושווק, מטלטל ושווק וכאן מטלטל, מי דידלו חזילי. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי. רב אמר לעולם מפרע נמי מטלים בית הלל, דידלו ברירה, יש להם את המושג הזה של הוברה הדבר למפרע, והכה במעליתין אצלנו בעניין הגוזלות היינו תמה דלא צריך לצריך, לצריך לברר ולומר אילו אני נוטל, אילו זה כמו לומר זה וזה אני נוטל. דילמה, כי אם הוא לא יגיד אילו אני נוטל, הוא רק יגיד מכאן אני נוטל ולא מצביע. דילמה למחר מטלטל, הוא ייקח גוזל, הוא בודק השמנים ושוויק ושקילית, הוא בודק, הוא מחפש שמנים, הוא מגביע אחד והוא רואה זה לא מספיק טוב, יניח אותו ויקח עוד אחד ונמצא מטלטל מה שלא הזמין, שהרי לא היה דעתו אלא בכדי צורכו. הלכך אומר זה וזה אני נוטל, ולמחר על כוחי האני הוא דשקיל, מאחר שהוא הצביע ויחד, זה יגביל אותו. הגמרא שואלת, אנחנו חוזים לגמרא, והאמרת בעומד ואומר זה וזה אני נוטל סגיה, בכל זאת איך זה מועין שהוא פירט? הרי הוא עומד, ורשי מסביר שתי שורות מסוף העמוד, והאמרת בעומד מרחוק ואינו מנענע סגיה, שזה כן מספיק, אמר לא בדק מאתמול הכחושים והשמנים, והקטי עיקה למחש, כמו שאמרנו שאם הוא לא מייחד קיים החשש הזה, דהיינו בדיקת העופות ביום טוב וממילא הטלטול שלו לצורך עד שהוא מוצא משהו כן צריך, גם בזה שהוא אמר אילו אני נוטה, אבל הוא עומד מרחוק, זה לא מהווה בדיקה. הגמרא מסבירה, אני מילי, מתי קורה האמירה הזאת שזה וזה אני נוטל? מערב יום טוב, רשי כותב בסוף, הני מיני מערב יום טוב, כלומר היכה דידע מערב יום טוב דהני הוא דאזמינן דתו, בין שהן כחושים בין שהן שמנים לא שקיל אחי, נשארי יודע שמוקצים הם שלא זימנם, כלומר כל השאר הוא יודע שהוא לא ייקח אותם, ומילא באמת בזה שהוא אמר מערב יום טוב זה וזה אני נוטל, הוא מקצה את השאר, מוקצה, והוא לא ייקח אותם. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אבל ביום טוב אסור. רשי כותב, אבל ביום טוב, כשבא לברן ביום טוב, כלומר שלא בירר דבריו מבעוד יום וסומך על בדיקת מחר שיבדוק את כולן, נחזור לגמרא, אם זה מה שקורה, כלומר עוד פעם הוא לא בירר דבריו מערב יום טוב וסומך על, על, על בדיקת העופות ביום טוב, זה אסור. דזימנין, אומרת הגמרא, דזימנין דמשתקחי שמנים חושים חושים שמנים, מה שהוא הוא מנסה לקחת עופות, הוא חושב שזה שמן, הוא מגביע אותו והוא מוצא שזה רק מנופח מהנוצות, אבל הוא בעצם כחוש, ומה שהוא חושב כחוש בעצם שמן, וכמטלטל מידי דלא חזילי. אינמי זימנין דמשתקחי כולאו כחושים, אם הוא לא ייחד מערב יום טוב, סומך על בדיקת העופות ביום טוב, אולי הוא ימצא כולם קלושים ושווק לו, והוא לא, הוא יגיד אף אחד ראוי לי, ואתי למנויה משמחת יום טוב. רשי כותב דזימנין דן משטר כשמינים חושים חושים שמינים, אותם הנראים שמינים למראה עיניו נמצאים חושים במשמושם, והחושים נמצאים שמינים. ולכן הדיבור שמערב יום טוב, כפי שרשי הסביר בסוף עמוד א', הוא מועיל. המשנה, ויש בה שוליים נימור תחת הכותרת נושא, הזמנת עופות בתוך כן לצורך יום טוב. המשנה, זימן שחורים ומצא לבנים, לבנים ומצא שחורים. רשי כותב זימן שחורים, ואני חושב שרשי מסביר הסבר שהוא לא לפי מסקנת הגמרא בפירוש המשנה, אבל הוא אומר דבר ש יש לו משמעות בפני עצמו, ללא קשר להמשך הגמרא. עם זימן שחורים כותב רשי, ולא היה שם עוד, היו רק שחורים, ולמחר מצא הכל לבנים. ודאי המזומנים הלכו להם, ואלו הלבנים האלו אחרים דעתו להומי אלמה להשובח. וכן המקרה הבא במשנה, השניים הוא מצא שלושה, ואינו מכיר את המוכנים, כולם אסורים. נחזור למשנה, שניים ומצא שלושה אסורים. אז כל הדוגמאות האלו, שלושת הדוגמאות הראשונות, כולם אסורים. יש עכשיו דוגמה חדשה, שלושה, הוא זימן שלושה ומצא שניים, מותרים. למה? אומרים שאחד אף משם, והשניים שנשארו אלו מה שהוא הזמין. הוא הזמין שלושה, אז נשארו שניים ממה שהוא הכין. ואנחנו לא אומרים מאחר שאחד הלך אז כולם הלכו, ואלו הם חדשים שלא לא הזמין. עוד דוגמאות במשנה, בתוך הקן הוא מצא לפני הקן, הוא זימן עופות בתוך הקן, וביום טוב הוא מצא עופות לפני הקן, אסורים. רשי, זימן בתוך הקן, הוא מצא לפני הקן, ובתוך הקן לא מצא כלום, הרי אלו אסורים. כאילו החידוש הוא, הוא לא מצא כלום בתוך הקן, אבל כן מצא לפני הקן, אז למה לא נאמר שאלו הם אלו שהוא הזמין, רק מה הם יצאו מתוך הקן? זה אנחנו לא אומרים. ממשיך המשנה ואומר, ואם אין שם אלא הם, הרי אלו מותרים. כל הדברים האלו יובהרו תוך כדי הגמרא. פותחת הגמרא עם קושיה פשיטה, אם הוא זימן שחורים ומצא לבנים שהם אסורים, וכפי שאמרנו מקודם, התסריט שהביא רשי לפרש את המשנה לכאורה, על זה אנחנו שואלים פשיטה. הגמרא עונה, אמר רבא, הכה במאי עסקינן, כלומר על מה המשנה באמת מדברת? כגון שזימן שחורים ולבנים, והשכים ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים. רשי כותב, כגון שזימן שחורים ולבנים בשני קינים, וכל הקינים מובדלים במחיצות ועליות, כדרך כל השובחים עשויים עליות הרבה, וכל עלייה יש בה מחיצות הרבה. אז הוא עומד בפני שובח, נקרא לזה חדר אחד שחורים, בחדר השני לבנים, והוא מצא שהתחלפו הצבעים. אני לא אגיד התחלפו עופות, כי אחרת זה אותם עופות שהוא הכין, וזה לא כן. אלא הוא מצא, כמו שהגמרא אומרת, השחורים או עופות שחורים במקום שהיו לבנים, והוא מצא עופות לבנים במקום שהיו השחורים. וממשיך הגמרא ואומר, מהו דתימה הני אינו נינו, אלו הם העופות שהוא הכין. הוא הכין שחורים ולבנים, ותפוחי תפוח, פשוט התחלפו מקומותיהם. כמה שמלן המשנה מלמדת, הנך אז דולמה, מה שהוא הכין בכלל אפו לעלמה, והני השחורים והלבנים שהוא מוצא עכשיו אחריני נינו, הם חדשים. עכשיו מה קורה פה? לכאורה היו שחורים ולבנים קרובים זה לזה, היה אפשרות להגיד שהתחלפו, אבל אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים שהעופות שהוא מצא הם באו מהעולם, כלומר מרוב עופות העולם, הם לא אלו שהיו קרובים זה לזה. בשני מילות מפתח, רוב מול קרוב, מה, ויש לנו כאן ספק, הרי הוא הכין עופות ואנחנו מסופקים האם כן או לא, והמשלה פוסקת לא, אסורים. אז מה אתם רואים? אנחנו מעדיפים ללכת אחר הרוב ולא ללכת אחר הקרוב. הדבר הזה שנוי במסכת בבא בתרא כמחלוקת, איך פוסקים, איך פותרים ספק, לפי הרוב או לפי הקרוב. המסקנה של רבי חנינה הוא שאם יש רוב וקרוב הולכים אחר הרוב. אתם רואים סימון חדש פה, הצורה של ה הפפיון, בשוליים ממותחת הכותרת מבנה כתבנו ניסיונות לסייל רבי חנינה דרוב וקרוב הלוך אחר הרוב. בעמוד הבא בדף י' א' בשורה שנייה יהיה עוד פעם ניסיון כזה. אז לאור כל מה שאמרנו, הגמרא ממשיכה עם השאלה, למה מסייל לרבי חנינה בזה שהמשנה אומרת שאותם שחורים ולבנים לא היו אלו שהיו קרובים זה לזה, רק התאבחו, אלא מה שהיה לא כאן, ומה שכאן בא מעלמה. אז כאן זה נראה סיוע לרבי חנינה, דיאמר רבי חנינה, רוב וקרוב, אם יש לתלות המצב לפי הרוב ותגיע למסקנה מסוימת, או לפי הקרוב ותגיע למסקנה אחרת, הלוך אחר הרוב, זה שיטת רבי חנינה, לפסוק על פי הרוב. הגמרא דוחה, כאן זה לא דוגמה של רוב מול קרוב, אלא כאן יש דוגמה שבנוסף לרוב יש שני קרוב, שני מצבים של קרוב. וזה במילה אחת, בדף, קדם רבי בדף, כמו שרבי מסביר בהמשך דרך התיאור הזה, החנמי גם פה בדף. מה זה דף? רש"י מסביר בשורה הראשונה מתחת לגמרא, בדף, שיש דף לפני השובח בולט ויוצא ממנו, ושם באים ויושבים יונים דמי אלמה, תדיר, שיראים להיכנס לקן, בני שאותן שבקן מגרשים את כל הבא אליהן. וכשיוצאים משובח, אלו שהיו בבנים, הם מחליטים לעוף משם, אלו שנחתו על הדף, נכנסים. הלכך, חשינן שמה מן הדף באו לכינים. לתוך הקן. בואו נחזור עוד פעם. הוא, הבן אדם, הבעל הבית כאן, הזמין שחורים ולבנים בשני קינים, נגיד זה אצל זה, אבל שניהם היו פנימים, זה מה שהוא הזמין. ומחר הוא מוצא באותם תאים ש התחלפו הצבעים. וכאן אנחנו חוששים שמי נכנס לתאים האלו, כן, מי נכנס להם? אלו שהיו על הדף. הלקח עשויים, משהו מוצא מחר ביום טוב עשויים, דהבו להו, כולו קובעים שבדף ושבקן. אז עכשיו לפסוק לפי קרוב אני לא יכול, כי יש שני קרובים, כלומר קרוב כזה וקרוב כזה. אם זה קרוב מצד הכינים או התאים שהיו זה עץ הזה, הייתי מתיר. אבל אם מדובר באופות קרובים שבאו מהדף, הוא לא הכין אלו שבדף. אז אם בדלת ברירה כאן הלקח זיר בת ערובה, לכן אני בלית ברירה, אני קובע לפי הרוב. והרוב, כוונה, זה אלו שבאו מרובה דיאלמה ונחתו על הדף, והוא בכלל לא הכין אותם. אנחנו נחזור לגמרא. שניים ומצא שלושה אסורים. והגמרא מסבירה כאן בניחותה, בדרך כלל שומעים את הביטוי מה נפשך, זה לקראת קושיה, לא, פה זה סיוע, זה הסבר. למה בהזמין שניים ומצא שלושה עשורים? כי איך שתסתכל על זה יהיה לך בעיה. מה נפשך? אי אחרי נינו, אם כולם הם חדשים, הוא הזמין שניים, והם בכלל אפו, והשלושה אלו הם חדשים, אז כולם אסורים. האחי נינינו, עוד פעם אני קורא, אי אחי נינינו, האחי נינינו, וכולם אסורים. ואי לא אחי נינינו, היקחד מערב בו. גם אם הוא הזמין שניים, ועכשיו מצא שלושה, שניים הם באמת מה שהוא הכין, אבל השלישי, זה לא, הוא לא הזמין אותו, הוא בא מבחוץ. והוא לא יכול לזהות מזה שאסור, שבא מבחוץ שלא הכין. וממילא, יש לנו תערובת, אז כולם אסורים. יש אולי מי מכם שישאל שאלה, אז, אבל למה לא הולכים אחר הרוב? כאילו, שניים, לפי זה, שניים הם אלו שהוא הכין, ורק אחד הוא מה שלא הכין. אז תוספות מתייחס לשאלה הזאת, כל אחד מוזמן להסתכל בתוספות דיבור מתחיל איתה. אנחנו נמשיך בגמרא. שלושה ומצא שניים מותרים, מה הייתה מה? תשובה, הני אינו נינו, השניים שהוא מצא הם אלו שהוא הכין, הם נשאו מהעופות הראשונים, וחד מניו עזו לאלמה, ואחד מהם הוא הזמין שלושה ואחד אף משם. אז אם הוא הכין נגיד הרבה ומצא פחות, אנחנו אומרים הפחות זה מה שהיה שם בזמן הכנתו, והשלישי היתרה או המיותר הוא זה ש אף לאלמה. עם התיאור הזה אנחנו נוכל להמשיך עם שאלה, למה מתניתין רביעי ולא רבנן? תתניה, אנחנו נדבר כעת על בתחום של מעשר שני. לפני שנתקדם רק נתייחס לנושא שרשמנו בשוליים, זימן שלושה מצא שניים מותרים, מתניתין מני, האם דווקא כרבי או אפילו כרבנן, דחולקים במעשר שני בעניין הניח 200 ומצא מנה, מצא מנה, מצא 100. אם כבר מדברים על מעשר שני, אולי רק קצת הקדמה. ב שנות השמיטה, זאת אומרת בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, בנוסף להפרשת תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, מפרישים עוד 10% לשם מעשר שני, שבעיקרון מביאים את הפירות האלו ואוכלים אותם בירושלים. אבל יש אפשרות גם לפדות את הפירות על מטבעות, והפירות הולכים להיות חולים, והכסף הזה נקרא כסף מעשר שני, ואתה מביא את הכסף לירושלים וקונה בו מזון בתוך ירושלים ואוכל את המזון שם. אנחנו נתייחס לאותם מטבעות, נקרא מעות מעשר שני. והנה הגמרא ממשיכה. דתניא, הניח מנה ומצא 200. בן אדם הניח מנה 100, נגיד 100 שווי 100 של כסף שהוא מעשר שני, והוא מצא כפול, הוא מצא 200. איך נתייחס לכסף, איך נזהה את הכסף הזה? אז התנא קמא דהו רבי, הוא אומר, חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה, דברי רבי. וחכמים אומרים הכל חולין. מה שכותב בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שורה חמישית בשורות הרחבות, רש"י אומר, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה, האחד חולין ואינו יודע איזה הוא, הרי הוא הניח 100 של מעשר שני והוא מצא עכשיו כפול ואינו יודע איזה הוא, ונוטל היפה שבהן. אם אנחנו נדבר על מטבעות, שתי מטבעות, אחד הוא שווה מנה ואחד 200, הוא לוקח את המטבע היפה שבהן ואומר, אם זו היא של מעשר, הרי יפה. הוא ייקח אותו לירושלים ויקנה שם המזון איתו. ואם חולינים, אם מה שהוא היפה הוא חולין, תהי חברתה מחוללת עליה. אז המטבע השני שהוא מעשר שני יהיה מחולל, כלומר להעביר את הקדושה למטבע הזה היפה, ושוב פעם אותו מטבע יביא לירושלים. לפי החכמים יש שני מטבעות שם, הכל חולין. נמשיך בגמרא, הניח 200 ומצא מנה. עכשיו זה יותר קרוב לדוגמה שלנו במשנה, כי אנחנו רצינו להגיד על המשנה שהוא הכין שלושה גוזלות והוא מצא שניים והם מותרים. זה למה הם מותרים? כי השניים אלו הם אלו שהיו שם מראש. זה מתאים לשיטת רבי, כך רוצה הגמרא לטעון. אז מה כתוב פה? כתוב בגמרא שאם הוא הניח 200 מצא מנה, מצא פחות, מנה מונח ומנה מותר. כלומר, מה שנשאר הוא מעשר שני. הוא הניח 200 של מעשר שני ומצא מנה. אז זה עדיין, זה המקורי. זה ממה שהיה שם מקודם. וחכמים אומרים הכל חולין. אז המשנה שלנו שהזמין שלושה מצא שניים, מצא פחות, כמו פה הניח 200 מצא מנה, האם מה שנמצא הוא ממה שהיה שם מקודם? אז לפי המשנה, מאחר שפסקנו ששניים שנשארו מותרים, זה מתאים לרבי פה שהמאה שנשאר, המנה שנשאר, הוא מעשר שני, כי מקודם היו 200 של מעשר שני, עכשיו מצא אחד של מעשר שני, מה שהיה מקודם. אז לכן הגמרא רצתה לומר שלמה מתאים רבי היא, שהמשנה שלנו מתאים לרבי, כמו שרואים פה במעשר שני. עונה הגמרא ואומרת, אפילו תימא רבנן, המשנה שלנו בעופות יכול להסתדר גם עם שיטת רבנן במאות. ha'itmar ala Rabbi Yochanan v'Rabbi Elazar d'amri travayu. המילה טרוויו הוא יהיה מילת מפתח להמשך הגמרא, אבל בינתיים הוא מילה שאומרת רק שרבי יוחנן בן עזרא, שניהם הסכימו, שני גוזלות, הואיל ועשויים לדדות. גוזלות הם בעלי חיים, הם מזיזים, הם זזים. אז למרות שהרבנן בעניין מעשר שני אמרו שהכל חדש, הוא אומר הכל חולין, הוא הניח 200 מצא מנה, לפי החכמים הכל חולין, זה לא מה שהיה שם מקודם, זה נכון למטבעות. לכן הרבנן אומרים מה שהם אומרים במטבעות, אבל הגוזלות מאחר שהם זזים, הם יסכימו, אותם חכמים מהמעשר שני יסכימו ומה שכתוב במשנה, שאם הוא הניח, הוא הזמין שלושה ומצא שניים, הם מאלו שהכין. ורשי באמצע שורות הרחבות אומר, הועיל ועשויים, רגילים הם להיות מדדים אחד אחד ויוצאים ונכנסים, אבל מנה הוא הניח 200, מצא מנה, לא הלך מאליו אלא אם כן נטלו, וכשנטל נטל שניהם, לכן לא נשאר זכר למעשר שני, ומה שנמצא עכשיו הוא חולין. לקושיה, לדיון הבא, אנחנו כנראה נצטרך ללמוד גם הרבה מרשי בפנים כדי לעקוב אחרי העניינים. מקודם הדגשנו את המילה טרוויו. כשרצינו להעמיד את המשנה שלנו, זימן שלושה ומצא שניים מותרים, אליבא דרבי ולא אליבא דרבנן, באו רבי יוחנן ורבי אלעזר, שניהם טרוויו, והסבירו שהמקרים הם שונים, המקרים של מעשר, מעות מעשר שני, המקרה הזה שונה מהגוזלות, בגלל שלגוזלות יש תכונה של מדדות. הגמרא כאן רוצה לדעת למה נאלץ הגמרא לומר שני גוזלות, וביתר דיוק למה שניהם, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אמרו שני גוזלות. בהמשך אנחנו נראה שלאחד מהם, לא ברור מי, וזה לא חשוב להבנת הקושיה לדעת מי, אבל אחד מהם, רבי יוחנן או רבי אלעזר, לא היה צריך להגיד שאני גוזלות. מבחינת המציאות של המעות מעשר שני, האם מדובר בשני מעות, שני מטבעות נפרדות, או קשורות זו בזו, או אם מדובר במספר מטבעות שהם מונחים בכיסים, האם הכיסים קשורים זה בזה או לא. כפי שאמרתי, נתקדם בגמרא, אבל אנחנו נעזר ברשי כדי להשלים את הפרטים. שואלת הגמרא, אנחנו בתחילת קושיה ארוכה, תשימו לב, גם מסומן בהתאם, ולמה לי לשני עלה שאני גוזלות הוא ועשויים לדדות? למה להדגיש שהגוזלות, המקרה הוא שונה מהמקרה של המעשר שני? והאיתמר עלה דהי דרבי יוחנן ורבי אלעזר, תשימו לב הסימונים, הדגשנו עם מעוינים, חד אמר, ושוע בה חד אמר, אחד זה רב אלעזר ואחד זה רב יוחנן, אנחנו לא יודעים מי אמר את מה, אבל שוב פעם, זה לא הדגש. אבל יש ביניהם, רבי יוחנן ורבי אלעזר, מחלוקת בתיאור באיזו נסיבות חלקו רבי וחכמים. אחד אמר בשני כיסין מחלוקת. המחלוקת עם הכל חדש, הכל חולין, או מה שהיה מקודם נשאר ממנו משהו. אז אחד מהאמוראים, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אומר שהמחלוקת בשני כיסים. אבל בכיס אחד, דברי הכל חולין. כלומר, גם רבי יגיד ש... אם הוא הניח את המאות מעשר שני, הניח 200 ומצא מנה, הכל היה כיס אחד, אז גם רבי יגיד שהכל חולין. עוד פעם, המחלוקת זה אם היו 200 בשני כיסים ומצא אחר כך אחד משני הכיסים, זה המנה. אז יש בדוגמה הזאת מחלוקת, שרבי אומר מנה מונח ומנה מותר, והחכמים יגידו דברי הכל חולין. אבל אם היה כיס אחד שבו היה 200 ומצא עכשיו כיס עם 100, גם רבי יגיד זה לא מה שהוא הניח. וחד אמר בכיס אחד מחלוקת, אבל בשני כיסים. עכשיו המקרה של שני כיסים זה דומה לגוזלות, הרי זה הוא הניח שלושה ומצא שניים, זה ריבוי. אבל אז עכשיו אחד אמר השני אומר שבכיס אחד קיים המחלוקת, אבל בשני כיסים דברי הכל, גם הרבנן יגידו מנה מונח ומנה מותר. מה שנשאר הוא מהמעשרות שהיו, וזו דומה להכנת גוזלות שמצא פחות ממה מצא פחות שמה ממה שהוא הכין מראש, ומה שנשאר הוא מה שהכין. בשלמה למען דאמר, נגיד אחד אמר הראשון מספר אחד, בשני כיסים מחלוקת, ובמקרה של שני כיסים הרבנן אמרו הכל חדש, גם כשנשאר פחות ממה שהיה. ובאצל האופות הכין שניים, שלוש ומצא שניים. אם אתה רוצה להגיד שהמשנה היא גם אליבא דרבנן של מעשר שני, אני חוזר, בזמן שבמעשר שני שהיה דגם מקביל, כלומר הכין הרבה מצא פחות, ובמטבעות ובמעשר שני הרבנן אומרים הכל חדש, בזמן שבאופות אתה רוצה לומר שמה שנשאר היה ממה שהוא הכין מראש, ואתה רוצה להגיד שבקשר לעפות זה גם לפי שיטת הרבנן של המעשר שני, היינו די צריך לשנויי אחה שייני גוזלות הואיל ועשויים לדדות. נכון, אצל הכסף הכל חדש, כי מישהו בא ולקח את מה שהיה והשאיר משהו חדש. מה שאין כן אצל העפות זה שונה, גם הרבנן יסכימו ש מה שנשאר הוא הכין שלוש ומצא שניים, זה מותר. לא אומרים כאן שהכל חדש בגלל שוני באופי, בתכונה של העופות, שהן מדדות. ומאחר שהן מדדות, סביר לומר שאחד זז משם, והשניים הם ממה שהיה מקודם. אלא, למען דאמר, כלומר מספר שתיים במעוניינים שלנו למעלה, בכיס אחד מחלוקת, מחלוקת רבי ורבנן, אבל בשני כיסים, שזה שוב פעם, זה מה שדומה לגוזלות, דברי הכל, כלומר גם הרבנן יסכימו, מנה מונח ומנה מוטל, אני מדגיש פה המילה, הביטוי מנה מונח, כלומר מה שהיה משם, שמה קודם זה גם מה שיש עכשיו. השתה, למה לי לשנוי עלה? למה יש צורך להגיד לגבי המדת? המשנה שלנו כמו רבנן להגיד שאני גוזלו דמדדין. זה הלשנוי עלה, אותו הסבר, התשובה, או הדרך להעמיד את המשנה שלנו על איבד הרבנן. אין צורך לזה. האמרת, בשני כיסים, אותו חד אמר שני, שהוא היה או רב יוחנן או רב אלעזר, הוא אמר, בשני כיסים לא פליגי. שבשני כיסים, הם עומדים שם, ואחד נלקח, ואחד נשאר. לא פליגי כוונה, גם הרבנן יסכימו, לא אומרים הכל חולין, אומרים שמה שהיה הוא מה שנשאר, רק נלקח אחד מהם. זה דומה לעופות, בלי להגיד שאני עופות. וכאן העיקר, אחד מהמן דאמרים האלו היה או רב אלעזר או רב יוחנן. למה ליאל נאמר אמרי תרבייהו שאני גוזלות, תרבייהו רב יוחנן ורב אלעזר? לא כן, אחד מהם לא היה זקוק לומר שאני גוזלות, כי לא שאני גוזלות. כמו שהגוזלות הם בודדים, הם נפרדים, הם יחידות נפרדות, והמשנה אומרת הכנת הרבה נשאר פחות, מה שנשאר זה מה שהיה מקודם. גם אצל הכיסים, אם מדובר בשני כיסים, ואחד מהמדיומים האלו אמרו שבשני כיסים גם הרבנן יסכימו מה שהיה הוא מה שנשאר, אז הם ממש מקבילים בלי להגיד שאני גוזלות. אז מה הכריח הגמרא בשורה רביעית למעלה, בשורות הרחבות, שורה רביעית ברחבות, לומר היית מעלה רבי יוחנן ורב אלעזר דאמרי תרבייהו שאני גוזלות? הגוזלות לפי המדיומה הזה אינו שונה, היה ריבוי, נשאר מעט, כמו אצל הכיסים, מה שהיה הוא מה שנשאר. גם מה שהמשנה אומרה לגבי הגוזלות, מה שהיה זה מה שנשאר, הכין שלושה מצא שניים המותרים. הגמרא עונה, אמר רב אשי, למה היה צורך לומר שני גוזלות גם לשניהם, רבי יוחנן ורב אלעזר? למה? הכה בגוזלות מקושרים וכיסים מקושרים עסקינן. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, אמר רב אשי, אנחנו ברשי חמש שורות מהסוף, אמר רב אשי, הכה בגוזלות וכולי. מאן דאמר בכיס אחד מחלוקת, זה המאן דאמר המאן דאמר השני שהתמקדנו עליו מקודם. אותו מאן דאמר שאמר שבכיס אחד מחלוקת, זה לא כיס אחד כפשוטו, בשני כיסים כעין כיס אחד, כמה דיינו שני כיסים מקושרים. ודכאמר, אבל בשני כיסים דברי הכל, מנה מונח ומנה מוטל, בשאין מקושרים. ומתניתים, אפילו בגוזלות מקושרים, משמע דהנותרים מותרים ולא אמרינן אותן שזימי נטלו כולם ואלו אחרים, למרות שכולם מקושרים. הלכך, אילו דשני גוזלות הועיב עשויים לדדות, אם לא היינו יכולים להגיד את הסברה הזאת שגוזלות שונות בגלל התכונה שהן זזות, לא הווה מתוקמה כרבנן. אי אפשר להעמיד את המקרה של המעשר שני כמו הרבנן. דה, בכיסים מקושרין אמרי רבנן, הכל חולין. אם אנחנו חוזרים למעוין מספר 2, כתוב בגמרא, וחל אמר בכיס אחד, מה זה כיס אחד עכשיו? זה שני כיסים מקושרים. מחלוקת, ומה זה מחלוקת? הרבנן אומרים שהכל חולין, הכל שונה, זה לא מה שהיה שם מכל, אין מן מעשר שאין מעשר שני פה. ועכשיו, זה הרבנן אצל המעשר שני. אם אתה אומר שעמדתם היא שהכל חולין, כלומר הכל חדש, הכל לא מה שהיה, זה לא מה שאנחנו אומרים אצל הגוזלות. אצל הגוזלות הכין שניים מצא, הכין שלוש מצא, שניים אומרים שזה מה שהוא הכין. איך אפשר ליישר את זה עם הרבנן? אלא אם כן תגיד שאני גוזלות. אני קורא עוד פעם את המילים האחרונות ברשי, דהה בכיסים מקושרים אמר רבנן כל חולין. והשתה, אגב, אי שינויה, בגלל דרך השינויה, התשובה הזאת שאני גוזלות, מתוק משפיר כרבנן. אפשר להעמיד את המשנה שלנו גם כמו הרבנן, הרבנן של המעשר שני. דגוזלות, דמדדין, מנתחי הדדי, מנתחי זה כל אחד הוא מתנתק אחד מהשני, ואיקה למתלי, לכולה דחד מניו, הוא דזלי, אם הכין שלוש גוזלות ומצא שניים, אחד התנתק, מנתחי מהדדי. אבל כיסין לא מנתחי, ואדם בא ונטלן, אם הוא נטל את שני הכיסים המקושרים, וכיוון מקושרים הם, שניהם נטל, ומה שנמצא עכשיו הוא חולין. אז בגלל שהמקרה של הכיסים מדובר בשני כיסים מקושרים, וזה מה שעומד מאחורי הביטוי בכיס אחד מחלוקת, זה שני כיסים מקושרים, והרבנן אומרים שבמקרה של המעשר שני הכל חולין, הכל חדש, ובו בזמן אצל העופות הכל מקושרים, איך בהכין שלוש ומצא שניים, איך זה יכול להסתדר עם הרבנן ולא אומרים שהכל חדש? כי שני גוזלות דמנתחי הדדי, שעשויים לדדות. אני נחזור עכשיו בגמרא לקרוא את כל התשובה של רבשי בשלמותו. אני קורא שתי שורות מסוף העמוד. אמר רבשי, אחא בגוזלות מקושרים וכיסים מקושרים עסקינן. ואיך אם כן נוכל להעמיד את המשנה שלנו על איבו דה רבנן שאמור אצל הכיסים הכל חולין? גוזלות מנתחי ההדדי, הם אמרנו שאני גוזלות דמדדים, הם מתנתקים אחד מהשני, ממילא הוא מכין שלוש ומצא שניים, אחד מהם הוא מה שאחד הלך ושניים נשארו. כיסים לא מנתחי הדדי, הם סטטיים, הם לא זזים, אלא מישהו בא ולקח את שניהם המקושרים והשאיר משהו חדש. ורבי אמר לך, שרבי אמר שגם בכיסים מקושרים, אמרנו שלפי אחד אמר הזה בכיס אחד מחלוקת, ורבי אומר מנה מונח ומנה מוטל, איך זה יכול להיות אם מדובר בכיסים מקושרים? רבי אמר לה, כיסנמי זמנין. אנחנו ממשיכים ל-י' דף י' א'. דמתעכל כתראיות. כתראיות זה הקשר שלהם. לפעמים נפרם הקשר, ניתר הקשר, הוא מתפרק מאליו, ולכן מי שבא ולקח, היו 200 ונשאר מנה, זה יכול להיות שנשאר מנה מהכספים הקודמים, דיינו המעשר שני. אנחנו ממשיכים בציטוט מהמשנה, זימן, כלומר בתוך הקן, הוא זימן בתוך הקן, הוא מצא לפני הקן אסורים, ואנחנו לא אומרים שאלו הם מה שהוא הזמין. הוא הזמין בתוך הקן, הוא מצא לפני הקן, אומרים שזה בא מעלמה, למרות שיש קרבת מקום בין תוך הקן לפני הקן, הם צמודים זה לזה, ובכל זאת לא אומרים ללכת אחר הקרוב, לשייך את העופות האלו שמצא לפני הקן שהם אותם שהיו בתוך הקן, למרות שאחד קרוב לשני, אלא אומרים שזה בא מעלמה. אז הגמרא כאן, כמו שהיה ניסיון מוקדם יותר, למה מסייע לי לרב חנינא? זה שהמשנה אוסרת את מה שהוא מצא לפני הקן, זה מסייע לשיטתו. דאמר רבי חנינא, רוב וקרוב הלוך אחר רוב. וכאן אנחנו הולכים אחר רוב, ולא משייכים את ה... אלו שמצא לפני הקן בא מתוך הקן שהוא קרוב. אמר אביי, זה המקור למה שצוטט מקודם אמר כדי אמר אביי, פה הוא אומר את זה בדף, כולם קרובים. רשי כותב בדף דכולו קרוב נינו הלכה הלוך אחר הרוב, דאיקתרתי. אם אתה אומר שהעופות אסורים, אנחנו אומרים שאלו שהיו בדף, הם אמנם הם קרובים, אבל הם גם באו מעלמה. נפרש לשם דיוק יתר, כשהוא הזמין את העופות בתוך הקן, כפי שרשי התבטא בעמוד הקודם, אלו שהם בדף הם יונים שבאים מעלמה, ורשי הוסיף המילה תדיר, ויושבים שם ורק מחכים שאלו שבתוך הקן יתפנו, יעופו משם והם ייכנסו. בזמן שהוא הכין את אלו שבתוך הקן, היו גם אלו שהוא לא הכין, שהיו על הדף. עכשיו, אלו על הדף ביחס לאלו שבתוך הקן הם גם קרוב, זה גם קרוב, וגם הם באו מעלמה, דהיינו הרוב. ולכן רשי כאן אומר דאי קטרתי, יש פה שתי תכונות לאלו שבדף, הם גם קרוב ביחס לאלו שבתוך הקן, אבל הוא לא הכין אותם שעל הדף, הוא הכין רק אלו שבתוך הקן. אז מה שנשאר לנו לבחור, האם אלו שהוא מצא ביום טוב, האם אלו שהיו בתוך הקן ועכשיו יצאו החוצה, או אלו שהם באים מעלמה ותמיד נמצאים על הדף. ועל זה אנחנו אומרים שמכאן אין להביא סיוע לרבי חנינא, כי כאן זה שונה. פה יש גם קרוב וגם רוב. ולכן, אם הוא הזמין בתוך הקן ומצא לפני הקן, הם אסורים. יש גם קרוב של איסור, דהיינו הוא לא הכין אלו שבדף, וגם באו מעלמה שגם אלו הוא לא הכין. הגמרא ממשיכה, רבא אמר, ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה בעניין הכין בתוך הקן ומצא לפני הקן. יש ציור חדש פה. רב אמר בשני קינים, זו למעלה מזו עסקינן. רשי, רב אמר, לא הצליח להשמינן. הדוגמה של דף, זה פשוט שאם הוא הכין בתוך הקין ומצא לפני הקין, שמשהו מצא לפני הקין אסור. אלא בשני קינים זו למעלה מזו. ובשניהם גוזלות. וזימן את שבזו. ולא זימן את שבזו. ולמחר בא ולא מצא בתוך הקן שזימן. אלא לפניו. ובאותו שלא זימן, לא מצא, לא לפניו ולא לתוכו. הלקח עשירי. אלו שהוא מצא לפני הקן שהוא זימן, אבל זימן את אלו שבתוכו. ולא משום חשש הדיוני דאלמה. זה שונה מגישתו של אביי. במקרה הזה לא נכנס לכאן חשש של יוני של העולם, אלא מאחר שלא מצען במקומן. הוא זימן עופות בתוך הקן, לא מצא בתוך, אלא מצא לפני. ועוד שבקן האחר המוקצה, כלומר את הקן השני שלא זימן כלום, לא מצא כלום, הוא התרוקן לגמרי. יש לחוש שמה אלו שמצא לפני הקן המוכן לא מתוכו יצאו והם עכשיו עומדים לפניו, אלא מתוך המוקצה, מתוך הקן השני שהוא לא הכין כלום. זה מבחינת המקרה, שני קינים זו למעלה מזו. ורבה ממשיך, הפס הכפול שאתם רואים זה בא להגיש שני ביטויים, אחד לא מבעיה, כאילו מקרה אחד שלא צריכים להגיד שהוא כל כך פשוט, אלא אפילו זה המקרה השני שיש בו חידוש. ממשיך הגמרא, ממשיך רבה, ולא מבעיה, אני לא צריך ללמד, האיסור זימן בתחתונה ולא זימן בעליונה. הוא מצא בתחתונה, כלומר לפניו, ולא מצא בעליונה, העליונה התרוקן, לא, אין כלום בעליונה. ויש עכשיו לפני התחתונה, והוא זימן את התחתונה. דאסירן, אלו שעומדים לפני התחתונה הם אסורים. אני מדגיש, אותו תחתונה היו בתוכו בערב יום טוב. הוא זימן אותם. הוא לא מצא, לא היה בתחתונה, אבל היה לפני התחתונה. למעלה היו, אבל עכשיו הוא ריק. דאמרינן, למה אוסרים את אלו שלפני התחתונה? כי אנחנו אומרים, הנח אז לעולם. מה שהוא הזמין, הם עפו לעולם. והנח אלו שבפני התחתונה הם מקודם היו בעליונה, השתרבו והשתרבו ונחות, הם ירדו. עכשיו לרדת זה דבר רגיל, זה סביר, ולכן אנחנו עושים, כי הם מוקצה בגלל שהוא לא הכין אותם, הם באו מעליונה. זה פשוט. אלא אפילו זימן בעליונה ולא זימן בתחתונה, ובא ומצא בעליונה, כלומר לפניו, לפני העליונה, ולא מצא בתחתונה. התחתונה הייתה מוקצה, לא הכין כלום בתחתונה, אז מה שהיה בתחתונה מוקצה. הנחנמי אסירי, מה שעכשיו לפני העליונה אסורים. דאמרינן, וכאן החידוש, הנח אז למה, מה שהוא הכין בעליונה עפו משם לגמרי. והנח מה שהוא מצא לפני העליונה סוכי סרח וסליקו, טיפסו מעלה, מהתחתונה שהייתה מוקצה, טיפסו למעלה. זה לא בשגרה. בכל זאת, אנחנו אומרים, זה מה שקרה, ולכן, בזימן בתוכה ומצא לפניה, אסורים. ואם אין שם אלא הן, הרי אלו מותרים, היכי דמי. על מה מדובר? כי במשנה דובר על הוא הזמין בתוך הקן, מצא לפני הקן, והמשנה אומרת שאם אין שם אלא הם, הרי אינו מותרים, משהו מצא לפני הקן. על מה מדובר? יש כאן משולשים, ובשוליים אנחנו כתבנו שהם שני, שלושה שלבים להסביר על מה מדובר במשנה. אז כך כמה שורות כדי באמת להבין. היחידמי, אילי מה אומרת הגמרא במפורחים, כלומר הם גדולים ופורחים ואפים. איקה למימה, איך אתה אומר שמותרים? איקה למימה, הנך אז לעמה והנה, והני משהו מצא, אחרין איננו, ויש לאסור. ובכל זאת המשנה מדברת על כך שאם אין שם אלא הן, הרי אלו מותרים. אלא במדדים. הם קטנים עדיין, הם לא אפים. עדיין יש לברר, אי דאיקה כן, בתוך 50 אמה, אם יש עוד כן, שהוא כמובן לא הזמין, אבל במרחק של פחות מ-50 אמה, עדדו, והם זזים, הם באו משם לכאן. אז איך אתה אומר מותרים? וידלקה כן בתוך 50 אמה פשיטה דמותרים, דיאמה מוקפה ברחמה כל המדדה, עופות כאלו שהם קטנים, שהם רק מדדים לא עפים, אין מדדה יותר מ-50 אמה. אז אם הקן הכי קרוב הוא יותר מ-50 אמה, זה לא, אין, הוא לא נכנס לחשש, לא נכנס לספק. אז פשוט שאם אין שם אלו, אלא אלו, והכי קרוב הוא יותר מ-50, אז מותרים. לעולם דעיקה כן בתוך 50 אמה. אז איך התארת? וכגון דקיימה בקרן זווית. אם אתה לוקח איזו כלי מדידה, אתה תמצא שיש עוד קן בתוך 50, אבל המיקום הוא חשוב. הוא בקרן זווית. ויש ציור ברשי. מהו דתימה? עדדו. הוא בתוך 50 אמה, אז יכול להיות שבא אלו שמצאת לפני הקן, באו מהקן השני בכלל, ומה שמצאת יש לאסור, כי באו משם, מה שלא הכנת. כמה שמלן, כל איכה דמדדה, ועדר חזי לקיני מדדה. מה שאמרנו, שבתוך 50 היא מסוגלת לזוז, לדוד, זה בתנאי שכל זמן שהיא מדדה, היא זזה, היא יכולה לראות את הקן שממנו הוא בא. והיא לא, אם הוא לא יכול לראות, אם הוא מגיע למצב שהוא לא יכול לראות את המקור, את הקן שממנו הוא בא, לא מדדה, היא לא תלך לשם. אנחנו נסתכל ברשי ביחד, בקרן זווית, רשי את הציור למטה, שזווית הבית בולט לעלה מן השובח, וכן זה שזימן בו עומד לצדדים. דיאבי עתי להכה, מהקן השני, לא הווה חזי לקיני, הוא לא היה, הוא היה היה הפסק ביכולת לראות את המקור, שהזווית של בית עומדת לפניו, כפי שאפשר לדמיין בציור, רק שכולם יבינו שהציור הוא ממעוף הציפור, כאילו מלמעלה. ובכן, זה החידוש, שיש עוד קן בתוך 50 אמה, אבל היא עומדת בקרן זווית, וממילא אנחנו נוכל להטיל במקרה שזימן בתוך הקן ומצא לפני הקן, ואין עוד עופות באזור חוץ מהמקרה הזה, בכל זאת מותר. עד כאן שיעורנו להיום.